נדע דף מ"ו, מתחילים בעזרת השם, דף מ"ה עמוד ב', 12 שורות מלמטה, במילים איבעיה להו. תשאל בן או בת בעם ישראל, מה הגיל הכי משמעותי בחיים? איזה שנה במהלך החיים יש לה את המשמעות הגדולה ביותר? לא קשה לנחש שכמעט כל אחד, אם הוא יבין את השאלה מה מתכוונים, יענה, אם זה בת, היא תענה גיל 12, נהייתי בת מצווה, מחויבת במצוות, ובן יגיד כמובן בן 13, בר מצווה, הוא נהיה מחויב במצוות. במשנה שלנו למדנו, בת 12 שנים ויום אחד, יש לה דין של גדולה. בן 13 שנים ויום אחד, יש לו דין של גדול. עכשיו, אנחנו יודעים שגיל 12 בבת זה גדולה, ו-13 בבן זה גדול. שאלה, מה זה נקרא 12 ומה זה נקרא 13? היבא אלו תוך זמן. דהיינו, השנה 12 עצמה בבת. השנה 13 עצמה בבן. זאת אומרת, כשתינוק נולד, אחרי שעוברת שנה שלמה, אז הוא נהיה בן שנה. אז לכן, בת, כשהיא בת 12, מה שאנחנו קוראים 12, זה אומר שהיא כבר נכנסת לגיל ה-13 שלה, היא כבר נכנסת לשנה ה-13. היא סיימה 12 שנים. עכשיו, מה הדין כשהיא נהיית בת 11, והיא נכנסת לשנה ה-12? האם בשנה הזאת היא כבר נחשבת גדולה? כשהיא בגיל שהיא מונה, היא בת 11, אבל היא כבר נכנסה לגיל ה-12, האם היא נחשבת גדולה? אותו דבר בבן. הוא עדיין לא בן 13, אבל הוא כבר נכנס לשנה ה-13. כשהוא נהיה בן 12, הוא נכנס לשנה ה-13. האם הוא כבר נקרא גדול? תוך הזמן, בתוך השנה ה-12, בתוך השנה ה-13. כלפני זמן, עדיין הם נחשבים קטנים, זה נחשב לפני הזמן שהם גדולים, או כלאחר זמן שכבר נחשבים גדולים. למה היא הלכתה? לאיזה עניין זה נוגע להלכה למעשה? היא לנדרים, אז המשנה שלנו כבר אמרה במפורש, לאו כלפני זמן דמיה ולאו כלאחר זמן דמיה. זה לא דומה לא לפני ולא לאחרי. זה גיל באמצע. יש לזה משמעות מיוחדת לענייני נדרים. עד גיל 11 בבת, אם היא תנדור נדרים, לא יהיה לזה שום משמעות, אין אפילו מה לבדוק. מגיל 12 ויום אחד, יש לזה משמעות גם בלי שנבדוק. ובאמצע צריך לבדוק, האם היא יודעת לשם מי נודרים, ואותו דבר בבן, בגיל 13. אז אם כן, אז יש לנו הגדרה ברורה על מה קורה לגבי השנה הזאת. אז זה לא הכוונה לנדרים, אלא מה כן הכוונה? לעונשין. האם הוא חייב בעונשים של התורה, כשהוא בשנה הזאת, בת, כשהיא נמצאת בשנה ה-12, עכשיו היא מונה, איך שהיא מונה, איך שאנחנו רגילים למנות, היא עכשיו נקראת בת 11, אבל היא נכנסת עכשיו לשנה ה-12, במהלך כל השנה הזאת, או בן, שנכנס לשנה ה-13, במהלך כל השנה הזאת, האם הוא חייב בעונשים? רש"י מדגיש שמדובר פה שכבר הוא הביא שתי שערות באותו מקום, או שהיא הביאה, אבל השאלה היא, האם אנחנו אומרים שכבר הוא נחשב גדול, ואז זה באמת סימן של בגרות? כי אם הוא עדיין עכשיו קטן, אז זה נקרא שומה באלמה. זה כמו יבלת שלפעמים יש לאדם על האור, וזה מגדל שיער, אבל זה לא נחשב בגרות, השיערות האלה. מה הדין כשמביאים שתי שיערות בשנה הזאת, בשנה 12 בבת ובשנה 13 בבן? האם הוא כבר חייב בעונשין או לא? מאי, מביאה הגמרא שיש בזה שתי דעות. דעה ראשונה, רב ורבי חנינה. דם רתרוויו, הם בצד אחד של המחלוקת, והם אומרים שניהם, תוך זמן כלפני זמן. זה נחשב כמו שהוא עדיין קטן, הוא נחשב קטן והוא לא נענש. לעומת זאת, בצד השני במחלוקת, רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, דם רתרוויו, הם שניהם סוברים שתוך זמן כלאחר זמן, והוא כבר נחשב גדול. עכשיו, איך נזכור מה דעתם של רב ורבי חנינה? אמר רב נחמן בר יצחק וסימנך, וזאת לפנים בישראל, זה פסוק שנאמר נאמר בפסוק, וזאת לפנים בישראל. עכשיו, לפנים זה הכוונה לפני. עכשיו, מי זה שסובר שהולכים על לפני, שגיל 12 נחשב כמו לפני, שזה עדיין היא נחשבת קטנה והיא לא ברת עונשים? זה מרומז במילה וזאת. אומר רש"י, זה מרמז על רבי חנינה. כי המילה חנינה זה לשון נקבה. זאת אומרת, בן אדם קיבל חנינה. מה תגיד, חנינה טוב? חנינה טובה. זה לשון נקבה. אז רבי חנינה זה לשון נקבה. אז, וזאת, שזה לשון נקבה, לפנים הוא סובר שהיא נהיית בת... כשהיא בשנה ה-12 זה כמו לפני 12 שעדיין לא מקבלת עונשים. עוד פירוש אומר רש"י, שזה דווקא מרמז גם על רב, לא רק על רבי חנינה. מה מרמז על רב? כי במילה בישראל יש גם את האות ריש וגם את האות בית, שזה המילה רב, זה השם רב. הבח, מאוד מעניין, בהגאות הבח הוא כותב, הוא מפרש, הוא כותב שם, ולי נראה, הוא אומר דבר מאוד יפה, דבר מאוד מעניין. ולי נראה שרב ורבי חנינה, אבל עם היי, חנינה שבאות האחרונה היא היי, זה יוצא בדיוק בגימטריה, המילה בישראל. שניהם יוצאים בגימטריה 543. אז זה רמז יפה שהמילה בישראל זה לפנים. אלה שמרומזים בגימטריה של במילה בישראל, שזה רב ורבי חנינה, הם שניהם סוברים שבגיל 12 זה עדיין נחשב שהיא קטנה לגבי עונשים שהיא לא נהנשת. אותו דבר בן, כשהוא בגיל 13, השנה 13 עצמה, כן, דיברנו על השנה 12, לא שהיא כבר בת 12. השנה 12, ובבן השנה 13 הם עדיין לא נהנשים. שואלת הגמרא, מטיב רב אמנונה, שאלה ממשנה. משנה אומרת, במשנה שלנו, לגבי נדרים שראינו בשיעור הקודם, אחר הזמן הזה, דיינו, קטנה שהיא כבר אחרי גיל 12 ויום אחד, כבר ודאי גדולה, או בן אחרי 13 ויום אחד, אף על פי שאמרו, הקטן או הקטנה אומרים, אין אנו יודעים לשם מי נדרנו ולשם מי הקדשנו, בכל זאת נדרם נדר והקדשן הקדש. אז זה נראה שרק אחרי שהם כבר גדלו, הנדרים שלהם נדר וההקדש שלהם הוא הקדש. התוך זמן, כלפני זמן, הוא עדיין נחשב קטן. שואלת הגמרא, אמר לי, רבה. אז רבה שאל את רב אמנונה, מה אתה מדייק מהסיפה של המשנה? אימא רישא, אדרבה, תדייק מתחילת המשנה, להפך. המשנה אומרת בחלק אחד קודם, קודם הזמן הזה, ילדה לפני גיל 12, לפני גיל 11 ויום אחד, וילד לפני גיל 12 ויום אחד, שזה עוד לפני שהוא הגיע אפילו לעונה של מופלא הסמוך לאיש, מה שזה נקרא, דיינו, אפילו הוא לפני שנה לפני הבר או הבת מצווה, לפני, ממש קודם, כשהוא עדיין קטן, אף על פי שאמרו, יודעים אנו לשם מי נדרנו, ולשם מי הקדשנו, אנחנו יודעים בדיוק מה עשינו, אנחנו מבינים לשם מי אנחנו נודרים, בכל זאת, אין נדרם נדר ואין הקדשה מקדש. מה רואים מפה? שדווקא כשזה ילד, ממש, לפני גיל 11 ויום אחד, ילדה, זאת אומרת, ילד לפני גיל 12 ויום אחד, ילדה לפני גיל 11 ויום אחד, דווקא אז אנחנו אומרים שהנדר שלהם הוא לא נדר. התוך זמן, אבל אם זה היה בתוך השנה לפני שהם, לפני הבר או הבת מצווה, זה נחשב כלאחר זמן, הם מחשבים גדולים, אז מהחלק הזה אתה יכול לדייק דווקא, שרק כשזה ממש מוקדם הם עדיין לא נחשבים גדולים, אבל כשזה בתוך השנה הזאת הם כבר כן נחשבים גדולים. אז אם כן, מה באמת הקושייה בכלל של רב אמנונה? אומרת הגמרא, הקושייה של רב אמנונה כן קושייה, ולא היא, זה שבעצם רבא אומר שאפשר מהרישא להוכיח הפוך, זה לא מדויק, הוא פשוט מאוד היה לו טעות בדבריו, בהבנה של דבריו של רב אמנונה. הוא סבר רב אמנונה ממשנה יתירה כדאיק. זאת אומרת, הוא הבין שרב אמנונה מדייק מזה שבעצם כל הקטע הזה במשנה הוא מיותר. כי המשנה כבר אומרת במפורש שמגיל 13, בן שנודר מגיל 13 ויום אחד, הנדרים שלו קיימים. אז הבין רבה שרב אמנונה דייק פה, רגע, בשביל מה אתה אחרי זה כותב שלא צריך לבדוק את נדריו, האם הוא יודע לשם מי הוא נדר או לא? מגיל 13, הרי זה כתוב במפורש, שמגיל 13 נדריו נדרים. אז זה מיותר. בגלל זה, בגלל זה הוא פשוט אומר, אז אם אתה מדייק מהרישה, מהסייפה שזה מדויק, ואתה דייק מסייפה, לידוק מרישה, אז אתה יכול גם לדייק מהרישה, מה שכתוב, שלפני גיל 11 ויום אחד, כתוב שאם הוא נדר נדר, אין, אפילו לא צריך לבדוק אם הוא יודע לשם מי נדרו, גם זה מיותר, כי הרי כתוב במפורש, שרק מגיל 11 ויום אחד, בבת נדרי הנבדקים. לכן הוא שאל, עד דייק מסייפה לדוק מרישה, ולא היא, האמת היא, זה לא נכון, לא זה הדיוק, אלא רב אמנון אז מגוף הדמתניטין כדייק, יש לו ראיה מעצם המשנה בעצמה, איך הראיה שלו? זה שהמשנה אומרת, לאחר זמן, אחרי שכבר בן אחרי גיל 13 ויום אחד, בת אחרי גיל 12 ויום אחד, כתוב שגם אם הם אומרים, אנחנו לא יודעים לשם מי נדרנו ולשם מי הקדשנו, בכל זאת הנדר וההקדש יחולו, איך ידע מי? באיזה מקרה אתה מדבר פה? אי דלא הייתי שתי שערות, אם עדיין לא צמחו לו שתי שערות באותו מקום, קטן הוא. אז אם כן, הוא נחשב קטן. אפילו שהוא בן 13 ויום אחד, בחזקת שהוא הביא שתי שערות, אבל אם ודאי שהוא לא הביא שתי שערות, עדיין נחשב קטן. אז למה, אם הם אומרים, אני לא יודע לשם מי נדרתי, אז אתה אומר שהנדר יחול. אלא לב, חייבים לומר, דאייתי שתי שערות, חייב להיות שמדובר פה שכבר כן צמחו לו שתי שערות. והסיבה שאני מחשיב את זה שצמחו לו שתי שערות ותאמה דלאחר זמן הוא, מכיוון שהוא ראה את זה אחרי שכבר עברו עליו גיל 13, דגמרה לה למילתא, כי בעצם נגמר הגדלות שלו, הוא כבר גם בן 13 וגם הביא שתי שערות, אז לכן הנדר יהיה נדר. תוך זמן, אבל אם הוא הביא שתי שערות בתוך השנה הזאת, כלפני זמן, זה נחשב שהוא עדיין בקטנותו הביא שתי שערות, וזה לא סימן של בגרות, אלא אנחנו אומרים שזה סך הכל היה לו איזשהו יבלת כזאת, זה כמו יבלת שיוצא שערות מיבלת, זה לא נחשב סימן של בגרות. אז לפי זה היה הקושיה על רבי יוחנן ורבי יהושע, שאמר שבתוך השנה הזאת, זה נחשב כמו לפני, שזה נחשב כמו אחרי, פה אנחנו רואים שזה נחשב בתוך השנה הזאת כמו לפני. זה קושיה אחת. ועוד, מטיב רבי זירא קושיה מברייתא. פסוק אומר לגבי נדרים, בדיני נדרים, איש כי יפלי לנדור נדר. מה תלמוד לומר איש כי יפלי? זה בא לרבות בין 13 שנה ויום אחד, שאף על פי שאינו יודע להפלי, הוא לא יודע לפרש את הדברים שלו, נדריו קיימים, והנדר חל, איך ידעמי, איזה מקרה מדובר שהנדר חל? אי דלא הייתי שתי שערות, אם הוא עדיין לא הביא שתי שערות, קטן הוא. הרי, אפילו אם הוא בן 13, אם הוא, לא, אם הוא בוודאי לא הביא שתי שערות, הוא עדיין עכשיו קטן. ואם הוא לא יודע להפליא, הוא לא יודע לפרש דבריו, הנדר שלו לא יחול. אלא לו דהייתי שתי שערות, ודאי צריך להגיד שמדובר שהוא כן הביא שתי שערות, ועכשיו אם כן, הברייתא מדברת פה, לרבות בין 13 שנה ויום אחד, שהביא שתי שערות, שאם הוא לא יודע להפליא נדריו קיימים. ותם, עד בין 13 ויום אחד, למה דבריו קיימים? כי הוא כבר בין 13 שנה ויום אחד, ויש לו, יש לו גם, הוא בגיל של גדלות, וגם יש לו שתי שערות, הוא דהב עלי איש, הוא נחשב איש, כי יפליא והנדרים שלו קיימים. תוך זמן, אבל כשהוא בתוך השנה ה-13, דענו שהוא עכשיו בן 12 ויום אחד, והוא נכנס לשנה ה-13, כלפני זמן, ודברים שלו לא יהיו קיימים, תיובת, אז יש פה קושייה על רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, שהם לפי דעתם הם מביא שתי שערות בתוך הזמן, הם נחשבים כבר גדולים, בתוך השנה של ה-13. אומרת הגמרא נכון, באמת מפה יש ראיה, מפורשת, שתוך זמן, כלפני זמן. אבל למה באמת אמרו רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי שזה נחשב כמו אחרי הזמן? כי הם סוברים כמו דעה אחרת, הם סוברים כמו טענה אחר. אמר רב נחמן כתנאי, יש בזה מחלוקת תנאי מה הדין של השנה הזאת עצמה, הוא עכשיו בן 12 אבל הוא נכנס לגיל ה-13, האם הוא נחשב כבר גדול או לא? הברייתא אומרת בן 9 שנים שהביא שני שערות, כולם מודים שהוא עדיין ילד, ומה זה השערות האלה? שומה. זה סתם כמו שיש לו איזה יבלת שגודל לו שערות, זה לא סימן בגרות. אם הוא הביא שתי שערות, שני שערות מבין 9 ועד 12 שנה ויום אחד, מבין 9 עד 12 שנה ויום אחד, שומה. לפי דעת הנקמה, עד גם זה לא נקרא סימני בגרות. אבל רבי יוסי ברבי יהודה אומר, זה, לפי דעתי מגיל 9, אם יביא שתי שערות על 12, זה כן סימן לבגרות. עכשיו נשים לב שלא מדברים פה מה היה דין בין 12 ל-13, ישר מדלגים לגיל 13. בין 13 שנה ויום אחד, אם הוא הביא שתי שערות, דברי הכל סימן שהוא שבאמת הוא גדול. הגוף הקשי, עכשיו נתבונן בדברי הברייתא, על זה שדילגו את השנה ה-12, את בין 12 ל-13 שלא כתבו. מצד אחד, אם תדייק מתחילת הברייתא, האמרת, מבין 9 ועד 12 שנה ויום אחד, שומה. אז אני עכשיו, לפי דעת תנא קמא, זה לא סימן בגרות, זה סתם שומה. זה סתם זה כמו איזשהו יבלת. מה תדייק? 13 גופה, אבל כשהוא נהיה בן 12 ונכנס לגיל 13, בשנה ה-13 עצמה, שהוא הביא שתי שערות, אז זה כן יחשב סימן. ככה אני מדייק מתחילת הברייתא. ועד הרטעני, אבל בחלק הבא בברייתא מה כתוב? רק מבין 12 שנה ויום אחד אם צמחו לשתי שערות זה סימן. מה אני מדייק מזה? ה-13 שנה גופה. בשנה ה-13 עצמה, כשהוא בן 12 והוא נכנס לשנה ה-13 עצמה, בשנה הזאת, זה סתם שומה. אז אם כן, מהחלק הבא של הברייתא, אפשר לדייק שזה לא נחשב סימן בגרות, אלא זה כמו לפני, זה כמו שהוא עדיין היה ילד, וכשהוא הביא שתי שערות זה לא היה נחשב בגרות. אז זה סותר הרישא והסיפא של הברייתא. מה אליו תנאי, וכי לא נאמר שהברייתא עצמה זה מחלוקת תנאים, חלק ראשון של הברייתא זה לפי תנא אחד וחלק שני זה לפי תנא אחר. דמר סבר, התנא שתחילת הברייתא סובר תוך הזמן, כלאחר זמן, ברגע שכבר נכנס לתוך השנה ה-13, זה נחשב שהוא כבר הגיע לבגרות עם מביא שתי שערות, ומר סבר, לעומת זאת התנא של ההמשך של הברייתא סובר תוך זמן, כלפני זמן, כשהוא מגיע לגיל השנה ה-13 עצמה, הוא נהיה בן 12, הוא נכנס לשנה ה-13, זה נחשב כמו שהוא עדיין לפני גיל 13. וזה לא יהיה סימן בגרות. אומרת הגמרא, לא, זה לא המחלוקת האם אנחנו אומרים שהשנה הזאת עצמה נחשב כמו לפני או כמו אחרי. דכולי עלמא תוך זמן כלפני זמן. אפשר להגיד שכולם מסכימים שכשעדיין לא הגיע ל-13 ויום אחד, למרות שהוא בשנה ה-13, זה עדיין לא נחשב שהוא הגיע לבגרות אפילו שהביא שתי שערות. ובמה נחלקו שני הדעות בברייתא? ואידי ואידי בתינוקת, שני מדברים בבת. ורישא, התנא של תחילת הברייתא סובר, זה דעתו של רבי. שלפי רבי, מתי יש לבת בת מצווה? בגיל 12. לכן מ-12 עד 13 כבר היא נחשבת גדולה. ואם היא תביא שתי שערות, אז כבר היא, נחשבת, היא כבר תהיה בוגרת. וסייפה, התנה של הסייפה שאומר שבשנה 13 עצמה עדיין אין בגרות, זה רבי שמעון בן אלעזר שסובר שילדה יש לה בת מצווה רק בגיל 13. והיא בהתאם התירוץ נוסף, אבא בתינוק. לא מדברים פה בבת, הם מדברים פה בבן. ורישא, שאנחנו אומרים שבשנה ה-13, כשהוא בן 12, הוא כבר נקרא, זה כבר נקרא גדול. רבי שמעון בן אלעזר, שלפי דעתו בר מצווה של בן, זה בגיל 12. חידוש שלמדנו בדף הקודם. וסייפה, מה שכתוב, שהשנה ה-13 עצמה, שהוא בן 12, והשנה ה-13 עצמה, זה נחשב שהוא עדיין קטן, זה דעתו של רבי, שסבר שהוא בוגר רק בגיל 13 ויום אחד. תירוץ נוסף, והיא בית אימא, ה והרבי. באמת, גם הרישא וגם הסייפא מדברים לפי דעתו של רבי. החלק השני של הברייתא מדבר בתינוק, שהוא נחשב בגרות רק בגיל 13, לכן כל השנה ה-13, כשהוא בן 12, השנה ה-13, הוא נחשב עדיין קטן. מה שכתוב שהשנה ה-13 הוא כבר נחשבת גדולה, אז מדובר בתינוקת, בבת. ובית אימא, אפשר לתרץ את הברייתא בעוד אפשרות. והרבי שמעון בן אלעזר. כל הברייתא מדברת לפי דעתו של רבי שמעון בן אלעזר, תחילת הברייתא מדובר בתינוק שהוא נחשב שהוא כבר גדול בגיל 12 שנה ויום אחד, ולכן השנה ה-13 עצמה הוא כבר נחשב גדול. והחלק השני בברייתא מדובר בתינוקת שהיא נחשבת בוגרת רק בגיל 13 ויום אחד, לכן השנה ה-13 עצמה עדיין לא נחשבת בוגרת והיא נחשבת עדיין קטנה. בברייתא למדנו שרבי יוסי ברבי יהודה אומר שכבר מבין 9 שנים עד בן 12 שנה, אם הוא הביא שתי שערות, זה סימן בגרות כבר. בגיל 9, שתי שערות זה סימן בגרות. מה, יעלה בדעתנו לומר שהוא כבר יצטרף למניין, לא נדבר על מניין, שהוא נחשב גדול לכל דבר? בגיל 9, כי הוא הביא שתי שערות? אמר רבי קרוס פדאי, ברידי רבי שבתאי. מה שהוא אומר שזה נחשב סימן, זה לא שכבר אז הוא נחשב גדול, אלא, והוא שעודן בו, כשהוא יהיה גדול, בין 13 ויום אחד, אותם שני שערות עדיין יהיו אצלו. כי אם שני השערות האלה גדלו לפני שהוא בגיל שהשערות עליהם סימן, אז גם אם יהיו אצלו בגיל 13 זה לא יספיק. צריך להביא שני סימנים, שני שערות חדשות. אבל כאן, מכיוון שהוא כבר מגיל 9 והלאה הביא את השני שערות האלה, אז יהיה סימן אם זה נשאר עליו בגיל 13. תניא נמי אחי, באמת יש ברייתא שלפי רבי יוסי ברבי יהודה, זה סימן רק אם זה נשאר עליו בגיל 13 גם. ברייתא אומרת ככה, בין 9 שנים ויום אחד שהביא שתי שערות, לפי דעת הנקמה שומה זה סתם כמו הבלט, זה לא סימן בגרות, ומבין 9 שנים, לא, זה כן, מבין 9 שנים, ועד 12 שנה ויום אחד, ועודן בו, עדיין זה נחשב שומה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר שזה כבר סימן בגרות, אבל רואים מפה בכל אופן שמה סובר רבי יוסי, ברבי יהודה, שכשהוא הביא שני שערות בגיל הזה שאמרנו שמבין 9 שנים ועד בין 12 הוא הביא שתי שערות, זה נחשב סימן, זה דווקא אם זה נשאר גם בגיל של הבגרות. זה נשאר בגיל 13 שהוא גדול. אמר רבא, מה ההלכה למעשה לגבי תוך זמן? זאת אומרת, נאמר, בן... כשהוא נהיה בן 12, עכשיו הוא נכנס לשנה ה-13 שלו. מה הדין בתוך זמן הלכה למעשה? הלכתה תוך זמן כלפני זמן, וזה נחשב עדיין שהוא קטן. וגם הוא הביא שתי שערות, זה לא סימן בגרות. רב שמואל בר זוטרה, מתני לה לשמעת דרבה באי לישנה. הוא גם כן סבר שלפי דברי רבה, תוך השנה נחשב כמו לפני, דיינו עדיין לא נחשבת בוגרת, רק שהוא למד את זה, מתוך אמרה אחרת של רבא. מה האמרה אחרת של רבא? אמר רבא, קטנה, שהתורה נתנה את הסמכות לאבא לחתן אותה. אבל אם האבא נפטר, והאח או האמא חיתנו אותה, אז כל זמן שהיא רוצה ואין לה עם זה שום בעיה, זה בסדר. אבל... אם היא לא מעוניינת, היא יכולה לעשות מה שנקרא מיעון. היא יכולה להגיד, לא, אני לא מעוניינת בכל השידוך הזה, ואז לא צריך אפילו גט, כי זה לא נישואין מן התורה, זה רק תקנה מדרבנן, בשביל שאם יש צורך פעם, בשביל תקופות שונות, שיכול להיות צורך כזה לחתן אותה בגיל צעיר, אז יהיה אפשרות כזאת. עכשיו, כל 12 שנה ממענת. עד שהיא בת 12 יכולה להגיד, לא רוצה את הניסויים האלה. ואז היא הולכת. גם אם הביאה שתי שערות, סתם כמו שערות שגדלים על יבלת, אין לזה איזשהו... זה לא סימן בגרות. אבל מכאן ואילך, מגיל 12 שנה ויום אחד, אם היא הסכימה להיות נשואה לאותו אחד, היא כבר גדולה. אם צד אחד אינה ממענת, כי אולי היא הביאה שתי שערות ואז היא באמת גדולה, אז היא צריכה גט. ומצד שני אינה חולצת, אם הבעל הזה מת בלי ילדים, יש לו אח, והאח הזה יש לו, יש לה זיקה לאח הזה, זיקת ייבום, הוא רוצה לתת לה חליצה, היא לא יכולה לעשות חליצה עכשיו, כי אולי היא קטנה וקטנה לא יכולה לעשות חליצה. אבל בכל אופן רואים שרב הסובר, שאם היא הביאה שתי שערות, רק אם זה מגיל 12 מתחשבים בשתי שערות האלה, אבל לפני גיל 12 לא מתחשבים בהם. אז זה בדיוק ראיה שבתוך הזמן כלפני. זאת אומרת, בתוך הגיל 12, זאת אומרת, בשנה שבת נכנסת מגיל 11 לגיל 12, זאת אומרת, כשהיא בת 11 ונכנסת לשנה ה-12, במשך כל השנה הזאת זה נחשב כמו לפני כן, שגם אם היא תביא שערות זה לא יחשב סימני בגרות. טוב, עכשיו הגמרא מתבוננת בגופם של דברי רבא. הגוף הקשיא, המרת מצד אחד אתה אומר שבגיל 12 אינה ממענת. מה שהיא יכלה לעשות כשהייתה קטנה ולהגיד לא רוצה את הבעל הזה ונגמר הסיפור, לא היו צריכים גט, עכשיו כבר כשהיא בת 12 היא לא יכולה למען יותר. על מה הגדולה היא? סימן שאפילו שאתה לא יודע אם הביאה שתי שערות היא כבר נושבת גדולה. מצד שני היא גדולה, היא תחלוץ, למה לא יכולה לקיים מצוות חליצה? וכי תאמה מספקה לי... רבא מסתפק, האם היא הביאה שתי שערות אחרי שניתה בת 12 ויום אחד ואז היא נחשבת גדולה, או שהיא עדיין לא הביאה שתי שערות ולכן היא עדיין קטנה, לכן הוא מחמיר בשני הדינים. במיון הוא אומר שהיא נחשבת גדולה והיא לא יכולה למען, ובחליצה הוא אומר שאולי היא קטנה ולכן היא לא יכולה לקבל חליצה. אז אולי זה היה הסבר בדבריו של רבא. אומרת הגמרא, אבל רבא הרי לא מסתפק לכאורה, ומי מספקה לי? ואמר רבא, קטנה שהגיעה לכלל שנותיה, קטנה שהגיעה לגיל 12 ויום אחד, אינה צריכה בדיקה. לא צריך לבדוק אם הביאה שני שערות. למה? חזקה הביאה סימנים. יש חזקה שהביאה סימנים והיא גדולה, אז אם כן נשאלת השאלה, למה לפי רבא היא לא חולצת? תרץ את הגמרא, אני מילי. מתי אני אומר שזה נחשב שהיא ודאי הביאה סימנים? בסתמה, אם היא לא בדקה את עצמם, היא הביאה שתי שערות או לא. אבל הכה, פה מדובר, דבדקו ולא השכחו. מכיוון שהיא בדקה את עצמה והיא ראתה שאין לה שתי שערות, לכן לא, אין לה אפשרות לעשות חליצה. שואלת הגמרא היא, הכי, אם היא ראתה שאין לה סימנים, תמען, כי הרי נחשבת קטנה לכל דבר. תרץ את הגמרא, לא. אפילו שעכשיו אין לה שתי שערות, חוששים שמה היו לה שתי שערות ונשרו, לכן מחמירים שהיא לא יכולה למען. שואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר, שאישה בת 12 ויום אחד שעדיין אין לה שתי שערות, חוששים אולי היו לה והם נשרו, אלא למאן דאמר, שאם עכשיו אין לה שערות, אין חוששים אולי היה לה שערות ונשרו, מה היא כלמימר? אם היא בדקה את עצמה והיא רואה שעכשיו אין לה שתי שערות, היא בוודאי קטנה והיא יכולה למען. דאיתמר, למדנו, לגבי אישה בת 12 ויום אחד, בדקה את עצמה והיא לא, רואה שאין שערות. רב פאפה אמר, אין חוששים שמה נשרו, דיינו שמה היו לה שערות והם נשרו, ולכן היא קטנה. ולכן היא נחשבת קטנה, כאלה שלא חוששים שהם נשרו, סימן שאף פעם לא היה לה, ולכן יש לה דין של קטנה. לעומת זאת, רב פאפי אמר, חוששים שהם היו לה שערות ונשרו, ולכן היא לכאורה, היא למעשה נחשבת ספק גדולה. אז אם כן, חוזרת השאלה, לפי הדעה, שחוששין, שזה דעתו של רב פאפי, אז מובן, למה אנחנו אומרים שהיא לא יכולה למען, כי חוששים שמה היו לה שתי שערות ונשרו. אבל לפי דעתו של רב פאפה שלא חוששים, אז אם ככה היא בדקה את עצמה ורואה שאין שערות, אז היא קטנה, אז למה שלא תוכל למען? מתרץ את הגמרא, מה שרב פאפה אמר שלא חוששים שהיו לה שתי שערות ונשרו, זה לא הכוונה שוודאי לא היה לה שערות והיא נחשבת ממש קטנה, אלא הנה מילי לעניין חליצה, שאם היא רוצה עכשיו לבוא ולעשות חליצה, לא חוששים שאולי היה לה שערות ונשרו, והיא נחשבת גדולה ולכן היא יכולה לקבל חליצה, אלא מחמירים עליה שהיא אולי קטנה ולכן היא לא חולצת, אבל לעניין מיון, שפה אנחנו נגיד שהיא קטנה, יצא פה כולה, לא, פה אנחנו חוששים אולי היה לה שערות ונשרו. ולכן היא לא תוכל למען אם על השערות ונשרו. אבל אם כן, רואים מפה שרב פאפה גם מודה שחוששים לחומרה, אז גם לפי שיטתו לא יהיה קשה, למה לא עושים, למה אי אפשר לעשות חליצה. שואלת הגמרא, כן, על כל פנים גם לפי שיטתו יהיה מובן למה היא לא יכולה כבר לעשות מיון, כי מחמירים לשני הצדדים. שואלת הגמרא, מכלל שזה שאומר שלא חוששים שנשרו, שזה רב פאפה, הכוונה שלא חוששים רק לחומרה, אבל הוא לא אומר שלא חוששים גם לכולה לגבי מיון. זאת אומרת, אומרים שלא חוששים שאולי היו לה שערות, ולכן היא עכשיו גדולה והיא יכולה לעשות חליצה, אלא מחמירים שלא יכולה לעשות חליצה. אבל מצד שני חוששים שהיו לה ונשרו לעניין זה שהיא לא יכולה למען. אז אם כן, מכלל, דמן, דאמר, חוששים. אם כן יוצא שהדעה של רב פאפי שאומר שכן חוששים שהיו לה שתי שערות ונשרו, לפי הדעה שסובר שחוששים שהיו לה שתי שערות והם נשרו, ולכן, מה נגיד שהיא נחשבת גדולה ואפילו יכולה שתהיה חולצת? אי אפשר לומר, והחוששים באלמה כאמר, הרי הוא אומר בסך הכל חוששים, אז זאת אומרת שזה ספק. אלא אומרת הגמרא, לעולם מדובר פה דלא בדקה, אם היא הביאה שתי שערות או לא. ולעניין חליצה, חיישינן. לעניין חליצה, חוששים, אולי היא עדיין לא הביאה שתי שערות, ולכן היא לא יכולה לעשות חליצה, כי חליצה זה רק בגדולה. וכי כאמר רבה שהיא לא צריכה בדיקה, וחזקה שהיא הביאה שתי שערות, זה למיון. למה? שאנחנו מחמירים שהיא לא יכולה לעשות מיון כי כבר אולי היא גדולה, אבל לחליצה באה הבדיקה. לעניין חליצה, בשביל שנרגיד שהיא ודאי גדולה ויכולה לעשות חליצה, צריך בדיקה, ואנחנו לא נסמוך על החזקה שבזה שהיא בת 12 יש לה שני שערות. אמר עבדימי מן הארדעה, היא הלכתה להלכה למעשה, אם קטנה יתומה מאבא שהתחתנה רק בנישואים מדרבנן על ידי אמא או על ידי האחים שלה, ומגיעה לגיל 12 ויום אחד, בדקו ולא מצאו שתי שערות, בכל זאת חוששים שמא היו לה ונשרו, היא לא יכולה לעשות מיון. ואני מילי, איך דקידשה בתוך זמן, הוא בא לאחר זמן. דווקא כשבאמת הבעל קידש אותה לפני 12 ויום אחד, והיה איתה אז, וחוץ מהוא גם בעל אחרי זה כשכבר הייתה בת 12 ויום אחד. ואז יוצא שיכול להיות שהוא קידש אותה מהתורה, דייק הספק הדאורייתא. כי כשהוא היה איתה אחרי שכבר הייתה בת 12 ויום אחד, יכול להיות שהיא כבר גדולה, ואז שהוא היה איתה זה היה לשם קידושין, זה נחשב קידושין, הרי האישה מתקדשת גם בביאה, ואז מכיוון שהיא נשואה לו מהתורה, אפשר למען, צריך פה ממש גט. אבל מעיקרה, אם הוא סומך על זה שהוא קידש אותה כשהייתה קטנה, וזה שהוא היה כשהייתה קטנה, אז על זה לא, לא חוששים, אולי כבר היו לה שתי שערות ונשרו, כי עכשיו זה סך הכל ספק דרבנן, האם היא נשואה אליו או לא. יש לנו פה ספק על אחת שהיא בסך הכל נשואה מדרבנן, אם הביאה שתי שערות או לא, אז אנחנו יכולים לסמוך על המיון הזה גם. אמר רב הונא, קטן שהוא בגיל 12 ויום אחד, הוא נמצא בשנה ה-13 שלו, שהוא כבר יודע להפליא, והוא הקדיש איזה אוכל, ובסוף הוא אכל מהאוכל הזה. הוא עבר על הנדר שלו. לוקה. אפילו שבדרך כלל, קטן שעובר על איסורים שבתורה, הוא לא מקבל עונש. אבל פה זה יהיה שונה, שנאמר, כתוב לגבי נדרים, מצד אחד כתוב איש כי יפלי לנדור, ואחר כך כתוב לא יחל דברו. זאת אומרת שיש השוואה ביניהם. כל שישנו בהפלאה, כל אחד שיכול להפלי לנדור נדר, ישנו גם בבעל יחל. ומכיוון שהילד הזה יכול לנדור נדרים, הוא גם עובר על בעל יחל, על הלב הזה, ואדם שעובר למצוות לא תעשה, מקבל מלכות. וכל שאינו בהפלאה, אינו בבעל יחל. רק קטן שלא יודע להפליא, לא יודע לנדור, רק הוא באמת לא יקבל מלכות על נדר. שואלת הגמרא, מטיב רב הונא בר יהודה, לסיוע לרב הונא, הוא הביא ראיה לדבריו של רב הונא, והראיה הזאת היא בעצם קושייה לאלה שחולקים על רב הונא. כתוב בברייתא, לפי שמצינו, שישווה כתוב הקטן כגדול. קטן שהוא בן 12 שנה ויום אחד, שהוא כבר יכול לנדור נדרים, ישבו אותו כמו גדול. למה? לזדון שבועה. אם הוא נשבע והוא עבר על השבועה שלו, הוא יהיה חייב. ולאיסר, שהאיסור שהוא אוסר יהיה באמת אסור. ולבעל יחל, אם הוא עשה נדר ועבר על הנדר שלו, הוא יהיה חייב מלכות, כי הוא עבר על בעל יחל. כבר יש פה ראיה לרב הונא, שבאמת קטן שיכול לנדור נדרים, אם הוא עבר על הנדר ואכל את מה שהוא אסר על עצמו, הוא יהיה באמת חייב מלכות. הלאה. יכול, יהיה חייב על הקדשו קורבן. הייתי חושב שהוא מקדיש איזשהו חפץ להקדש, והוא מעל ונהנה ממנו, הוא יהיה חייב קורבן מעילה גם. תלמוד לומר, לא. זה הדבר. התורה אומרת שדווקא מה שכתוב בפרשת נדרים, שבועה ואיסר ובעל יחל, רק לעניין זה הקטן נחשב כמו גדול. אבל עניין קורבן מעילה לא. קטנים מיד. בכל אופן בברייתא למדנו לאיסר ולבעל יחל חייב. אז רואים כמו שאמר רב הונא, שאם הוא מקדיש אותו קטן שכבר יכול לנדור, אז אם הוא עובר על ההקדש הוא יהיה חייב מלכות. אומרת הגמרא, זה לא ראיה. אימה שמה שמשווים קטן לגדול, שהוא לוקה על בעל יחל, זה לא הכוונה שהוא לוקה על בעל יחל, אלא לאיסור בעל יחל, שהוא יכול לנדור ולגרום שיהיה איסור. שואלת הגמרא, מה פוש רק לאיסור בעל יחל? ממה נפשך? אם מופלא סמוך לאיש דאורייתא, אם תגיד שהנדר של כזה קטן שהוא שנה לפני בר מצווה, אז הנדר שלו מועיל מהתורה, מילקנה מילקי, אז אם הוא עובר על הנדר שלו הוא צריך גם לקבל מלכות. ואם מופלא סמוך לאיש לאו דאורייתא, ואם הנדר שלו מועיל רק מדרבנן, אז איסור נמי לקה, אז הוא גם לא עובר על איסור כשעובר על הנדר. כי רבנן לא תקנו את זה בשביל הקטן. כי הרי התקנות של החכמים זה לא לקטנים. הם תקנו שהחפץ שהקטן יהיה אסור, יהיה אסור לגדולים, אבל הקטן עצמו לא יהיה אסור. תרץ את הגמרא, באמת, הקטן לא מצווה לקיים את הנדר או את השבועה שלו, אלא הכוונה לאותן המוזרים עליו. הגדולים שהם מוזרים לשמור עליו, הם צריכים לדאוג שהוא לא יעבור על הנדר והשבועה שלו בדין חינוך. אומרת הגמרא, שמה מינה, קטן אוכל נבלות, בית דין מצווין עליו להפרישו? יש מחלוקת, מסכת יבמות, האם קטן שאוכל נבלות, האם בית דין מצווין להגיד לו אל תאכל, או שזה לא התפקיד שלהם. ולכאן אנחנו לכאורה רואים שבית דין מצווים להפרישו, כמו שאנחנו רואים שמצווים להפריש אותו, לא לעבור על הנדר ועל השבועה שלו. אומרת הגמרא, לא. לא הכוונה פה לאיסור של בעל יחל, אלא, אומרת הגמרא, באמת לא הכוונה פה לאיסור בעל יחל, באמת כן הכוונה של הברייתא על מלכות. אם אחד עובר על הנדר שהקטן הזה נדר, יהיה חייב מלכות. אבל היכה ואחה ומה יסקינה, לא שהקטן יהיה חייב מלכות, אלא כגון שהקדיש הוא. הקטן הזה שמופלא סמוך לאיש הוא יכול להקדיש, הוא יקדיש את אותו חפץ. ומי זה שאכל שיהיה חייב מלכות, ואכלו אחרים את ההקדש שהקטן הזה הקדיש, והם יהיו חייבים. אבל אין פה ראיה לרבונה שגם הקטן עצמו יקבל מלכות. שואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר הקדיש הוא ואכלו אחרים לוקין, אז זה מובן. לפי הדעה סוברת שכשקטן מקדיש ואחרים גדולים אוכלים את מה שהוא הקדיש, יקבלו מלכות על זה שהם עברו על הנדר, אז זה מובן. אלא למאן דאמר שקטן שהקדיש ואחרים אכלו את מה שהוא הקדיש, האחרים אין לוקין. מה היכא למאמר, איך תסביר את הברייתא, איפה יש כזה מחלוקת? דאיתמר, הקדיש הוא ואכלו אחרים את מה שהוא הקדיש. רב כהנא אמר אין לוקין. רבי יוחנן ורבי ריש לקיש דאמרי תרווי לוקין. אבל על כל פנים, לפי הדעה שאומרת שקטן שהקדיש ואחרים אכלו את מה שהוא הקדיש, הם לא לוקים, אז איך תסביר את הברייתא שאומרת שקטן שנדר חייבים בעל יחל על הנדר שלו? עונה הגמרא, באמת מה שרב כהנא אומר שלא לוקים, הוא יסביר שהכוונה של הברייתא שהנדרים של הקטן חלים רק מדרבנן, וקרא מה שכתוב זה הדבר, זה אסמכתא בעלמא. זה לא לימוד מהפסוק, אלא זה גזרה דרבנן, ומצאו סמך לזה, רמז לזה בפסוק. גופה, הקדיש קטן שהוא כבר יכול לנדור, הקדיש חפץ, ואחרים אכלו, אכלו אחרים. רב כהנא אמר, האחרים אין לוקים. רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוויו, אחרים כן לוקים. במה הם מפלגי, במה הם נחלקו? מר סבר, רבי יוחנן וריש לקיש, הם סוברים ככה. מופלא סמוך לאיש, הנדר של אותו ילד שעוד שנה יש לו במצווה, בשנה הקרובה יש לו במצווה, זה חל מדאורייתא. לכן האחרים שעוברים על הנדר הזה מקבלים מלכות. ומר סבר, כל הנדר הזה לא חל מדאורייתא. מופלא שסמוך לאיש שנדר, כל הנדר שלו חל רק מדרבנן, אז לא ייתנו מלכות למי שעובר על הנדר שלו. שואלת הגמרא, מטיב רבי ירמיה, כתוב בברייתא, יתומה, יתומה קטנה שחיתנו אותה מדרבנן, לא האבא, האבא כשהוא מחתן אותה זה מהתורה, אבל לא האחים, האמא, שנדרה. אז ככה, יש דין שאישה שנודרת נדר, הבעל יכול להפר את הנדר, להתיר את הנדר הזה. אז פה, כל מה שהיא, הקטנה הזאת, כל מה שהיא נשואה, הבעל שלה הוא בעלה רק מדרבנן, לא מהתורה. בכל זאת, כתוב בברייתא, בעלה מפר לה את הנדר. היא עמד בשלם המופלא סמוך לאיש דרבנן. זה מובן אם תגיד שקטנה שנודרת נדר לא משנה באיזה גיל, אפילו שנה, בשנה לפני הבת מצווה, תמיד הנדר הזה רק מדרבנן. מובן למה האחד שנשוי אליה מדרבנן יכול להתיר נדר שרק נדרה אותו והאיסור חל מדרבנן. אז מובן, אתו נישואין דרבנן, הוא מבט לנדרה דרבנן. בעלה שהוא נשוי אליה מדרבנן יכול להפר לנדר שכל הנדר חל רק מדרבנן, זה מובן. אלא היא אמרת שהנדר של קטן שנה לפני, בשנה שלפני הבת מצווה, דאורייתא, אתו נישואין דרבנן, הוא מבט לנדרה דאורייתא, הרי הנדר שנדרה חל מהתורה, וזה שהוא בעלה מהתורה הוא בכלל לא נקרא בעלה, איך הוא יפר לה את הנדר הזה? זה רק מדרבנן הוא נחשב בעלה. אמר רב יהודה אמר שמואל, אתה יודע למה הוא יכול להפר לה? בעלה מפר לה ממה נפשך. אי דרבנן, אם תגיד שמופלא שסמוך לאיש הנדר של, של בשנה הקרובה לגיל מצוות זה מדרבנן, אז מובן, כי בעלה דרבנן הוא, והנדר הוא דרבנן, אז מובן למה הוא יכול להפר. והיא דאורייתא, גם אם תגיד שמופלא סמוך לאיש, האיסור הוא מדאורייתא, והנדר הזה לא אמור להועיל, בכל זאת, הרי היא בסך הכל קטנה. קטן אוכל נבלות הוא, אותה אישה, והם בית דין מצווין עליו להפרישו. אז לכן, כשהיא עוברת על הנדר של הבית דין לא מצווים להפריש אותה מזה. אז לכן, הבעל יכול להפר לה את הנדר. שואלת הגמרא, כשהיא קטנה, מובן למה באמת היא יכולה לעבור על הנדר, כי אנחנו לא מצווים להפריש אותה מזה. אבל, והכיגד לאחלה בהפרה כמה הייתה. נאמר שהיא נדרה, שהיא לא תאכל, אוסרת על עצמה לאכול בבית פלוני. כשהיא קטנה, אנחנו אומרים, טוב, אנחנו לא מצווים להפריש אותה. כל הנדר שלה באמת היה רק מדרבנן. כשהייתה קטנה, לא היינו מצווים להפריש אותה. אפילו אם הנדר שלה הוא מהתורה, לא היינו מצווים להפריש אותה לעבור על הנדר. לא היינו מצווים להפריש אותה לא לעבור על הנדר. אבל גם כשהיא תהיה גדולה, היא תמשיך לאכול באותו מקום פלוני. ואז אנחנו כן מצווים להפריש אותה. למה היא תמשיך לאכול? כי היא תאמר, מה הבעיה? בעלי הפר לי, ולא מבינה שהנדר היה מהתורה, ובעלה הוא רק מדרבנן הוא נחשב בעלה. אמר רבא בר לוואי, זה בסדר, בעלה מפר לה כל שעה ושעה. מדובר פה שבעלה מפר לה גם כשהיא גדולה, חוץ מזה שהוא מפר לה כשהיא קטנה. והוא שבעל, מדובר פה שהוא גם כן היה איתה אחרי שהיא גדלה, ואז הוא נחשב בעלה מהתורה, אז הוא יכול גם להפר לה. שואלת הגמרא, יש הלכה שהבעל יכול להפר רק את הנדרים מכאן ולהבא? הוא לא יכול להפר נדרים שהיא נדרה לפני שהוא התחתן איתה, ואין הבעל מפר בקודמין, ואם עד עכשיו כל מה שהיה נשוי אלה זה רק מדרבנן, אז אם כן עד עכשיו בעצם מדין תורה הוא לא היה נשוי אליה, אז הוא יכול להפר לה את הנדרים מה שהיא נדרה לפני כן. מתרץ את הגמרא. מה באמת הסיבה שבעל שנשואים שלו מדרבנן יכול להפר את הנדר של אשתו שהנדר חל מהתורה? כדי רב פנחס משמי דרבה, על פי החידוש שלו. דאמר רב פנחס משמי דרבה, כל הנודרת, אתה רואה אישה שנודרת, דע לך, זה הכל על דעת בעלה, על דעת שבעלה יסכים, היא נודרת. זה כמו תנאי, ולכן מכיוון שכל הנדר היה בתנאי שבעלה יסכים לנדר הזה, אז אם הבעל מפר, הנדר הזה לא יחול. שואלת הגמרא, אמר הבעיה תשמע, למדנו משנה, קטן שלא הביא שתי שערות, הוא עדיין קטן, שהוא הפריש תרומות מתוך תבועה שלא הפרישו ממנה תרומות ומעשות, הלך הפריש פירות וזה יהיה תרומה גדולה לכהן, בסדר? רבי יהודה אומר, אין תרומתו תרומה, לא עשה כלום. רבי יוסי אומר, תלוי, אם הוא תרם עד שלא בא לעונת נדרים, לפני גיל 12 ויום אחד, אין תרומתו תרומה, הוא עדיין קטן. אבל מי שבא לעונת נדרים, שהוא כבר מ-12 ויום אחד, אז תרומתו תרומה. במה הם נחלקו? סברו, בתחלה בני הישיבה שרצו להקשות על רב כהנא מהמשנה הזאת, סברו לומר, כסבר רבי יוסי, תרומה בזמן הזה, דאורייתא. אחרי חורבן בית המקדש השני, הקדושה של ארץ ישראל נשארה לעתיד לבוא גם, וחייבים בתרומה מהתורה. ככה הם הבינו שזה דעתו של רבי יוסי. היא עמד בשלם המופלא סמוך לאיש דאורייתא, אם זה מובן שההקדש של קטן מ-12 ויום אחד, הנדר שלו חל מהתורה, אז עתי גברא דאורייתא, הוא מתקן טיבלא דאורייתא, אדם שהחיוב שלו, שהוא יכול לנדור מהתורה, יכול לתקן פירות שחייבים בתרומה מהתורה. אלא היא אמרת דרבנן, אם תאמר שכל הנדר של הקטן הזה מ-12 ויום אחד, כל מה שהוא חל זה רק מדרבנן, איך הוא יכול להפריש תרומה? עתי גברא דרבנן ומתקן טיבלא דאורייתא, יכול להגיע אדם שכל החיוב שלו בנדר זה רק מדרבנן, והוא יכול לתקן טבל שחייבים להפריש תרומה מהתורה? אז כאשר רב כהנא שאמר שקטן מ-12 ויום אחד, שהוא נקרא מופלא סמוך לאיש, הנדר שלו הוא מדרבנן. פה אנחנו רואים שזה מדאורייתא. אומרת הגמרא, לא. רבי יוסי לא סובר שתרומה בזמן הזה דאורייתא. כסבר רבי יוסי, תרומה בזמן הזה בעצמה דרבנן. ולכן אפילו שהנדר של קטן מ-12 ויום אחד, כל החלות של זה זה רק מדרבנן, אבל מכיוון שבסך הכל צריך להפריש תרומה מדרבנן, אז יחל. שואלת הגמרא, וסבר רבי יוסי תרומה בזמן הזה מדרבנן? והתניא בסדר עולם, שכל מה שכתוב בברייתא של נקראת סדר עולם, זה הכל רבי יוסי, כמו שמיד נראה. הפסוק כותב, אשר ירשו אבותיך וירישתה. ירשו וירישתה. יש פה שתי ירושות. כתוב על ארץ ישראל. ירושה ראשונה ושנייה יש להן. זאת אומרת, בירושה הראשונה שבני ישראל ירשו את הארץ, כשיצאו ממצרים, קידשו את הארץ. ואחר כך כשגלו, על ידי נבוכדנצר בגלות ראשון, מבית ראשון, בטלה קדושת הארץ. ואחר כך, כשחזרו לארץ אחרי גלות בבל על ידי עזרא הסופר, קידשו שוב פעם את ארץ ישראל, כי כשירדו לגלות התבטלה הקדושה שהייתה בהתחלה, אבל הקדושה הזאת נשארה, ולכן כשיבוא מלך המשיח מרב ימינו, לא יצטרך לקדש עוד פעם את ארץ ישראל. זאת אומרת שהקדושה עדיין חלה גם היום. אז אתה רואה מפה שתרומה בזמן הזה דאורייתא. ואמר רבי יוחנן, מה נתנה סדר עולם? מי זה הדעה של הברייתא שנקראת סדר עולם? רבי יוסי. רואים שלפי רבי יוסי, קדושת ארץ ישראל עדיין קיימת. אז התרומה היא מדאורייתא. אז סימן ש... ואם קטן, שהוא מופלא סמוך לאיש, קטן מגיל 12 ויום אחד, יכול להפריש תרומות ומעשרות, סימן שהדין של הנדרים שלו זה מהתורה. מתרץ את הגמרא, רבי יוסי תעני לה. באמת רבי יוסי למד את הברייתא הזאת של סדר עולם, שמזה יוצא שתרומה בזמן הזה דאורייתא, ולא סבר לה, אבל הוא לא סובר ככה, כי הוא סובר שמתי שנחרב בית המקדש השני, בטלה גם הקדושה של ארץ ישראל, וכשיבנה בית המקדש מרה בימינו, אז יצטרכו לקדש שוב פעם את ארץ ישראל, ולכן תרומה בזמן הזה דרבנן, ומובן למה קטן יכול להפריש תרומה. מה הראיה שרבי יוסי באמת סובר שתרומה בזמן הזה חייבים רק מדרבנן? אחנה ממסתברא דתניא, הברייתא אומרת, עיסה בצק של חולין, שנדמאה, התערבב בה חלק אחד של תרומה. אבל מה? אם היה מתערבב ב-101 חלקים של עיסה, זאת אומרת, יש לך פה למשל 100 קילו של עיסה, או 100 ליטר של עיסה, ונפל פה קילו אחד או ליטר אחד של תרומה, אז מוציאים אחד וכל השאר יהיה מותר. אבל כאן מדובר שזה היה פחות מ-100, אז לכן כל העיסה נאסרת. או מקרה נוסף, שנתחמצה בשעור של תרומה, זאת אומרת, תפחה. העיסה פשוט מאוד, מה שנתן לה את הכוח להחמיץ ולתפוח, זה היה השעור, שזה מה שהיה, מה שמטפיח עיסה, זה היה השעור של תרומה. עכשיו, הדין הוא שבצק של חולין חייבים להפריש ממנו הפרשת חלה. אבל בצק של תרומה לא חייבים להפריש ממנו הפרשת חלה. פה הדין הוא שהיא תהיה חייבת בחלה. אפילו שמדרבנן העיסה הזאת נחשבת תרומה. כי הרי התערבב פה תרומה בתוך עיסה וזה לא נהיה בטל ב-100. עכשיו מדאורייתא אפילו תרומה בטלה ברוב. יש לך פה אחד תרומה מול 2 של חולין. אז התרומה בטלה בחולין, אבל מדרבנן גזרו שזה לא בטל. אז אם כן יש לנו פה עיסה שמדרבנן היא נחשבת תרומה, ועיסה תרומה פטורה מחלה, והעיסה הזאת תהיה חייבת בחלה, זה לא נחשב עיסה של תרומה. למה? מכיוון שחיוב של חלה הוא מדאורייתא. ולכן העיסה הזאת שמדרבנן יש לדין של תרומה, היא לא פותרת חיוב של חלה מהתורה. כל מה שאתה אומר שהעיסה הזאת, אתה רוצה לפתור אותה מחלה כי היא תרומה, אבל היא תרומה רק מדרבנן, והפרשת חלה היא מהתורה, אז אתה צריך להפריש חלה בגלל שזה לא נחשב תרומה מהתורה. דבר נוסף, ואינה נפסלת בטבול יום. טבול יום זה אדם שהיה תמה וטבל, אבל הדין של התרומה שלו, שהוא נהיה טהור רק בערב. אז עד שנהיה ערב הוא נקרא טבול יום. אם הוא ייגע בחולין, הוא לא מתמה חולין, אבל אם הוא נוגע בתרומה זה כן יהיה תמה. עכשיו פה, למרות שהעיסה הזאת מדרבנן היא נחשבת תרומה, אבל היא לא נפסלת במגע של טבול יום. דברי רבי מאיר ורבי יהודה. עכשיו אנחנו מגיעים לדעתו של רבי יוסי. רבי יוסי ורבי שמעון פותרים את העיסה מן החלה. למה? כנראה כי זה נחשב תרומה. אפילו שזה תרומה מדרבנן וחלה זה מהתורה. בוא נראה. סברו, אלה שרצו להביא את הראיה מפה, סברו לומר, מן דאמר תרומה דאורייתא, חלה דאורייתא. אותו דעה שסוברת שתרומה בזמן הזה חייבת מהתורה, שחייבים בתרומה בזמן הזה גם, הוא גם יסבור שחייבים בחלה מהתורה גם כן בזמן הזה. ומאן דאמר תרומה בזמן הזה החיוב של הדרבנן, הוא סובר שגם החיוב של חלה בזמן הזה הוא רק מדרבנן. היא עמד בשלמה כסבה רבי יוסי חלה בזמן הזה מדרבנן, אם חיוב של חלה בזמן הזה הוא רק מדרבנן לפי רבי יוסי, עתי דימו הדרבנן, ומפקה חלה דרבנן. לכן עיסה שהחיוב תרומה שלה זה רק מדרבנן, זה רק דרבנן, כי הרי מהתורה התרומה שהתערבבה פה בחולין נתבטלה ברוב. למה זה לא בטל? כי מדרבנן צריך שזה יהיה ב-101. אז החיוב פה שתרומה זה רק מדרבנן, וההפרשת חלה בזמן הזה זה רק מדרבנן. זאת אומרת, טוב, תרומה בזמן הזה מדרבנן, וחלה בזמן הזה, זאת אומרת, תרומה פה זה בסך הכל החיוב שלה הוא מדרבנן, וכל החיוב של מצוות חלה זה רק מדרבנן. במקרה הזה רבנן לא תקנו שצריך להפריש חלה. אלא יאמרה, תחלה בזמן הזה החיוב שלו דאורייתא? עתי דימו דרבנן ומפקא חלה דאורייתא? יכול להיות שעיסה שמהתורה היא נחשבת עיסה תחולין, והיא חייבת בחלה. אז בגלל שמדרבנן יש לזה דין של תרומה, כי תרבב פה קצת מהתרומה וזה מדרבנן נחשב לא בטל, למרות שמהתורה זה כן נחשב בטל, אתה רוצה להגיד שזה יפתור את החיוב של החלה? למה חייבים להגיד שרבי יוסף סובר שתרומה בזמן הזה זה מדרבנן? אומרת הגמרא, לא חייב להיות שתרומה וחלה תלויים אחד בשני. ודיל מה כסבר רבי יוסי? אולי רבי יוסף סובר על תרומה בזמן הזה חייבים מדאורייתא, וחלה בזמן הזה חייבים מדרבנן. מה הראיה? מה ההבדל? למה תרומה, אנחנו נאמר שזה מדאורייתא וחלה יהיה מדרבנן, איך ייתכן דבר כזה? אומרת הגמרא, יש לי ראיה. וכדאהדר רב הונא ברי דרב יהושע, כמו שמצאנו שפעם רב הונא ברי דרב יהושע שמע הלכה מסוימת והוא ענה תשובה. דאמר רב הונא ברי דרב יהושע, הוא מספר, אשכחתינו לרבנן דבירב דיית וקאמרן. זוכר פעם הייתי בבית מדרש, מצאתי את התלמידי חכמים שם, איך שמשווים ואומרים הלכה כזאת. אפילו למען דאמר, תרומה בזמן הזה חייבים רק מדרבנן, חלה בזמן הזה חייבים מדאורייתא. מה הראיה? שהרי, כשנכנסו ישראל לארץ ישראל, לא היו חייבים עדיין בתרומה. למה? כי כתוב תבואת זרעך. זה דווקא זה, שזה תבואה שלך, אתה חייב בתרומה. אבל כשעם ישראל נכנסו לארץ, עדיין לא היה לאף אחד את התבואה שלו, לא היה לאף אחד עדיין שדה. לקח 7 שנים שחילקו, שהרי 7 שנים שכיבשו ו7 שנים שחילקו, לקח 7 שנים לכבוש את ארץ ישראל, ועוד 7 שנים לחלק את זה בין השבטים, ורק אחר כך לכל אחד היה בכלל חלק בארץ, ורק אז התחייבו בתרומה. ובכל זאת נתחייבו בחלה, כי כתוב כי תבואו אל הארץ, מיד שנכנסו לארץ כבר היו חייבים בחלה, אבל ולא נתחייבו עדיין במעשר. אז אתה רואה מפה שחלה יותר חמורה ממעשר ותרומה, כי מעשר ותרומה התחייבו רק אחרי 14 שנים, רק שכבשו את הארץ וחילקו וכל אחד קיבל חלק, אבל חלה כבר היו חייבים לפני כן. אז אם כן, יכול להיות שגם בזמן הזה, אפילו שנאמר שתרומה זה רק מדרבנן, אבל חלה יהיה מהתורה. זה מה ששמע רב הונא בן רבי יהושע, איך שהתלמידי חכמים אמרו. אז הוא אמר להם בדיוק להפך. והאמין עליו הנאה, אפילו למען דאמר תרומה בזמן הזה, דאורייתא, חלה, החיוב שלה דרבנן. מה הראיה? נתניה, כתוב לגבי חלה, והיה בבואכם אל הארץ, אז לכאורה היא בבואכם, יכול מי שנכנסו לה, ישר שנכנסו לארץ ישראל היו חייבים בחלה, אפילו שלא נכנסו כל עם ישראל, אלא 2 ו-3 מרגלים כבר התחייבו בחלה. לא, תמוד לומר בבואכם כולכם, בביאת כולכם אמרתי ולא בביאת מקצתכם. אם לא עלו כל עם ישראל לארץ, לא היו חייבים עדיין בחלה. ולכן בזמן הזה מחייסקינו עזרא, כשעזרא סופר אלה את עם ישראל מבבל לארץ, בא לבנות את בית המקדש השני, לא כול הוא סלוק, לא עלו איתו כל עם ישראל, ולכן בזמן הזה לא חייבים בחלה מדאורייתא. אז רואים מפה, שאפילו לפי הדעה שסוברת שתרומה בזמן הזה חייבים מדאורייתא, אבל חלה בזמן הזה יכול להיות שיהיו חייבים רק מדרבנן. עד כאן דף מ"ו.